שמצד הארי הקדוש, על פי צוואת הארי הקדוש, הוראה של הארי הקדוש, הוא אמר לתלמידיו, שאין אף אחד מכל התלמידים שהיו שם, שירד לעומק דבריו, למעט אחד. רק אחד הבין את הכל, כמו שצריך, שזה רבי חיים ויטל. צריכים לדעת שרבי חיים ויטל, כשהוא הכיר את הארי הקדוש פעם הראשונה, רבי חיים ויטל היה כבר זקן בא בימים. היה כמדומני אפילו אב בית דין, או קרוב לזה, תמיד חכם עצום. והארי הקדוש היה בחור צעיר, הוא היה בן 26, 30, שהוא הכיר אותו, משהו כזה. וכשהוא שמע עליו, והוא התחיל ללמוד אצלו, הוא ביטל את עצמו לגמרי. הפך להיות משמש, תלמיד. וטוב, מי שרוצה לראות יותר ברוחב, להכיר, שיסתכל במה שנקרא ספרי מוערכו, או היסטוריה של מוערכו, גם בכתבי הארי, מוערכו כותב על זה. בכתביו. אבל למעשה זה עניין של גלגולי נשמות, הארי הקדוש ורבי חיים ויטל, כל מיני התחשבנויות שלנו אין הבנה בהן.
מערכו זה רב חיים ויטל?
כן. ובכל מקרה שהארי הסתלק מן העולם, רבי חיים ויטל אסף מכל החבורה, כי כולם הבינו שהוא הממשיך, לא היה על זה שום חולק, ולקח מהם את כל הכתבים שהם סיכמו בשיעורים. או שהם כתבו בזמן שהארי לימד. אז כולם כתבו, כל אחד כתב. ורבי חיים ויטל לקח את הכל, אמר להם שהיות מפי הרב הגדול ברור שהם לא הבינו, אבל מה שהם כתבו גם כן יש בו כל מיני ספקות. ואסף את כל הכתבים שהיו אליו. רבי חיים ויטל בעצמו כתב, אנחנו רואים, כתב כל השיעורים, סיכם אותם. מה שקרה אחר כך, זה מה שיש לנו היום. למעשה רבי חיים ויטל אסף אליו את הכתבים כולם, ולא נתן לאף אחד לראות אותם. בנו רבי שמואל ויטל למד איתו, אבל על פי צוואה, רבי חיים ויטל היה ברור שהוא מצווה כשהוא יסתלק מן העולם ייקחו את כל הכתבים הללו וישימו אותם בקברו. זאת אומרת, הוא למעשה בדעתו היה והבין שלא אכשר דרה, הדור לא כשר, כמו לא ראוי עדיין שתורת הארי תתפרסם, ולכן הוא ציווה שיקברו את זה איתו מתוך הבנה שמי יפתח קבר, לא פותחים קבר, בטח לא בשביל כתבים. כך פחות הוא חשב. שהדבר הזה קצת התפרסם, היה, ואז חלה. רבי חיים ויטל היה חולה מאוד. עכשיו, לא יודע, הוא נסע לאיזה מקום כדי להתרפא, או לפגוש איזה רופא, או שהוא היה כבר במצב שהוא היה חולה מאוד. היה יהודי שהדברים האלה לא היו נוחים לו, והיו לו כוונות טובות, שלא להסתיר את התורה הזאת עוד פעם. והוא היה כנראה יהודי עמיד, בעל ממון. והוא אסף 100 אנשים.
סופרים.
כן, שידעו להעתיק. ושילם להם לשלושה ימים, שישבו ויעתיקו מבוקר עד ערב. ונתן 50 זהובים לאח של רבי חיים ויטל, שיקח את הכתבים של אחיו בלי רשות, שהוא לא נמצא, ויעציא את זה אליהם. הם יעתיקו והוא יחזיר. כך שכשרבי חיים ויטל יחזור, אז לא יראה שום דבר. ואכן כך נעשה. אבל בהיות הלחץ של הזמן, ושלא יודעים מתי הוא יחזור, הוא צריך לחזור, לא צריך לחזור וכדומה, העתיקו מהר, מהר, מהר. ולא על פי סדר. כל אחד קיבל דפים והוא העתיק והלאה. למעשה החזירו את הכל בחזרה למקום, ובאמת שרבי חיים ויטל נפטר, קברו את הכל אצלו. לפי הצוואה שלו, את כל הכתבים קברו אצלו. כתבי היד שלו קברו יחד איתו.
לא בצפת.
לא בצפת. הוא ברח לדמשק, זה סיפור אחר, שאולי כדאי ככה בקצרה להזכיר אותו, שהיה פה בעיה של בצורת בארץ ישראל, ואותו פח הטורקי ששלט כאן, קרא לו, ואיים עליו, שאם הוא לא עכשיו יעשה שימוש בשמות, כדי להוריד גשם, הוא הורג אותו במקום. רבי חיים ויטל כותב, שהוא כיוון מיד בשם, בדעתו, הזכיר שם, ונעלם. עשה קפיצת הדרך, ונחת בדמשק. שם היה אחיו, משפחתו. ושם הוא נשאר. שם הוא נפטר, שם הוא נקבר. ולמעשה, הוא כותב שעל זה הוא מצטער כל ימיו, שפעם אחת הוא עשה שימוש, שהוא הזכיר שם, פעם אחת, ואומר, אני יודע שאני עתיד לתת דין בגיהנום על הדבר הזה. פעם אחת. רבי חיים ויטל, שהיה בקי גדול ויודע, ועשה מה שעשה, וכותב שהוא יודע שעל זה הוא ישלם כמו שצריך. והוא מצטער שהוא עשה את זה. מכאן לקח לכל אלה שהיום משתמשים בשמות, כאילו זה מחנה יהודה. כל אחד משתמש, כותב, עושה. רבי חיים ויטל מזהיר באזהרות חמורות מאוד, שחור על גבי לבן, שלא לכתוב קמיעות ולא לעשות שימוש בשמות, והוא מזהיר אזהרות קשות מאוד.
אבל מה ההבדל בין מה שנדרש ממנו לעשות לבין מה שהוא עשה?
אסור היה לו להזכיר שם.
אבל מה הפך הרצה ממנו?
להרוג, גם כן שהזכיר שמות, כן, בסדר.
אז מה
הוא הרוויח? לא, הוא לא הזכיר שמות שהיה צריך יותר כנראה, הוא הזכיר רק שם אחד. אבל זה ככה, כדרך אגב, לענייננו אנחנו, מה שקורה, שאחרי תקופה מסוימת, ואז סליחה, אחרי שהוא נפטר, התחילו, ישבו גם חכמים, שהיו בקיאים בתורת הסוד, אחרי שהעתיקו, והתחילו לסדר את הדפים, זה עם זה, זה עם זה, זה שייך לזה, זה שייך לזה, וככה יצא כתבי הארי לראשונה. והתחילו להדפיס אותם, כאשר ברור שבגלל המהירות והלחץ של הזמן, אז נופלים שיבושים. ומי שמכיר את כתבי הארי יודע שיש יותר ראשי תיבות וקיצורים מאשר מילים שלמות. אז בוודאי שמי שלא בקי בזמן ההעתקה, אז הוא לפעמים מדעתו משנה או מוסיף או מפרש את זה כדרכו, וזה לא בהכרח זה. כלומר, נוצרו שיבושים בכתבי הארי, ואנחנו רואים בזה באמת תקופה יותר מאוחרת, שכמה מתלמידי הארי, אני נתאר לעצמי שהם הרבה הרבה תפילות וצומות וטעניות ומה שלא יהיה, פתחו את קברו של רבי חיים ויטל, הוציאו את הכתבים בפנים. כן, הוציאו את הכתבים בפנים, והפיצו מחדש את תורת הארי, וזה מה שיש לנו היום. אבל, בגלל שנוצרו שני הדפסות, מה שהיה במעתק ומה שהיה המקורי, אז המקורי לא כל כך היה מפורסם, והרבה היו מצלמים את ההעתקים. אנחנו יודעים שיבוא הטוב, אנחנו יודעים, ברוך תהיה, יודעים, שיש שיבושים, ודנים בזה הרבה. אחד הדברים שאני אגיד עכשיו על שיבוש הוא לא הלכתה, לכן אני אגיד אותו, כי אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון עמוק, כי צריך באמת להיות בקי גדול כדי להתדיין בדברים. אבל למשל, אחד הדברים שאני יכול להגיד כי ראיתי אותו בעיניי ולא על פי שמועה, כבר דיברנו על זה ואני אומר פעם, זה לא הלכתה, זה לא איזה משהו שיש בו היה בהלכה או בעיה בכוונות. אנחנו כולנו יודעים שלג בעומר חי באייר הוא יום שאומרים מנהג בישראל שזה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, כפי שמופיע בפרי עץ חיים, כתוב מבורש, שזה יום המיטה, יום הפטירה, ויש שכבר לפנינו אחידה, גם כן בהתחלה, אמר וכתב שזה יום הפטירה, עד שהראו לו את הכתב האמיתי, והוא חזר בו בברכי, והוא חזר בו בכתבה וכתב שזה לא יום פטירת רשב"י. מה קרה? אני הבאתי פה למישהו שני צילומים של הדף הזה והדף הזה. בדף הרגיל כתוב שין שמת בו רשב"י, שמת. זה בהעתקה. בדף של רבי חיים ויטל היה כתוב שין מם ולמעלה קו. קיצור. והתברר שזה יום שמחת רשב"י. אותו מעתיק, שין מם שיהיה מת וגמר. וככה נמשך. זה לא להלכה, זה לא להלכה. או
שהטף הסתבך עם החטא.
כן.
חטא וטף.
טף, או שהחטא, והוא כזה, זה נראה כדי, שיהיה טף. הוסיף עד הג'ופצ'יק למטה ושינה את כל המשמעות. אז לא שזה לא יום שמחת רשב"י, ודאי שזה יום שמחת רשב"י. שמחה על כך שאולי זה היום שיצא מהמערה, או שיום שהוא התחיל בו עם רבי עקיבא, או שיום שהוא התחיל לגלות סודות התורה. אבל זה לא יום פטירה. לכן אמרתי, זה לא עניין של הלכתה, זה לא עניין כזה שצריך עכשיו לשנות כוונות או עניינים, אבל זה סוג מסוים שמוכח על פי הכתובים וההשוואות של כתבי יד, שמה לעשות, יש טעות. יותר מזה, כותב החידה, שמה, מי שרוצה לדעת בוודאות, אז בכתבי הארי שמצויים בידינו, יש מה שנקרא שמונה שערים, בבוא שערים, שמונה שערים, שהם בוודאות ולא שום שיבוש. כל השאר צריך לבדוק. כך הוא כותב, אנחנו ודאי שלא נחלוק על החידה. אבל, זאת אומרת שלומדים בכתבי הארי צריך לדעת, להיזהר. להיזהר ולוודא שאכן הדברים הם כמות שהם ולא משובשים. בכל מקרה יש מצווה מהגמרא עכשיו, אסור ללמוד בספר שהוא לא מוגה. בזמנם זה היה הרבה יותר חשוב. תבדוק, אני יודע שבספרים, ופה אחי יכול להעיד, בספרים של הסבא שלנו, זכר צדיק לברכה, יש תיקונים כל הזמן. כי בזמנם היו שיבושים גם בעבודת הדפוס, גם בהעתקות, כי אנשים העתיקו, אז יש שיבושים. אבל גם היום יש שיבושים. היום יושבים וקודמים במחשבים, והעיניים מתעייפות, וגם כן, והאותיות קרובות לפעמים אחת השנייה במקלדת, אז גם שם מבלים שיבושים. אמן. מה צריך לשים לב, שלא ללמוד בספר שאינו מוגה. אז עכשיו, לא כל אחד יכול לעשות הגעה על כל ספר שלם, כל פעם שהוא קונה. אז כשאדם לומד, הוא מגלה שיש טעות, אז שיתקן אותה. בצד שיעשה קו, בצד ירשום, כך וכך. אני יודע בוודאות, ראיתי גם אצל מורנו ורבנו, אחד מגדולי צדיקי הגדור המכוונים, הרב דרזי, זכר צדיק הקדוש לברכה, בספרים, סידורים שהוא כתב על כוונות הרשש, כוונות שצריך לכוון בתפילות ובברכות. מי שרוצה פעם לראות, יבוא, יסתכל, אני אראה לו. הוא הוציא את הסידורים, ואחר כך רואים שיש מקומות שהדפיסו מחדש על ניירות דבק האלה והדביקו על המקום, כי היה טעות בצורה הראשונה שהדפיסו. הניקוד השתנה, לא נכון, או השם חסר, כל מיני דברים כאלה. אין אדם שמוציא דבר שלם מתחת ידו. כי אדם הוא אדם. וכמו שאין בר, אין תבואה, בלי תמן, אז אין ספר שאין בו איזה משהו שצריך להסתכל, אולי שם האפלט ההוא. לכן היום, ברוך השם, בספרי תורה ודברים כאלה שיש בזה עניין של לפסול ספר, אז עושים היום בדיקות מחשבים שסורקות את הכל ומגלים כל דבר קטן וגדול. אם זה חסרות, אם זה יתרות, אם זה דבקים, ואם זה אותיות שקצת מחוק, אז זה ברוך השם, אז צריך, עובדה שצריך לעשות את זה. אז זה העניין של כתבי הארי באופן כללי. אנחנו בחג השבועות, אמרנו שבסוף השיעור נקדיש כמה דקות ללמוד את הזוהר, פרשת פנחס, קצת, לא רק שיהיה באווירה של חג השבועות. אז אנחנו לענייננו היום. היום מוצא שבת קודש, פרשת במדבר, פרשה של שלוש קריחות שקראנו בסוף הפרשה. ורסתיך לי, ורסתיך לי, ורסתיך לי. יש דבר פעם ששמעתי, ואני לא זוכר ממי, אבל שמעתי, והוא יפה, ואנחנו יודעים שהאירוסין זה דבר זמני. אין יעד בהלכה ובתורה שאדם יארס אישה וזהו, ולא יתחתן איתה, לא יעשה לה חופה. כל המושג של האירוסין זה משהו שמתאריך מסוים עד תאריך מסוים, וזהו, המטרה היא הנישואין. אנחנו רואים בהפטרת השבת שהקדוש ברוך הוא אומר שלוש פעמים וארסתיך. היינו יכולים להגיד, ריבונו של עולם, אנחנו לא רוצים כזה דבר, אנחנו רוצים נישואים. הרי לפני זה, בהפטרה, נאמר, לא תקריא לי עוד אישי, כי אם בא לי, נו, זה מצב אופטימלי.
לא, הפוך.
לא בא לי, נכון, לא תקריא לי בא לי אלא אישי, כן, נכון. אז זה המצב האופטימלי, אחר כך זה יורד? אתה הולך למצב של אירוסין? תודה רבה, מה הרוויח הכנסת ישראל מזה? אלא שהעניין הוא, שבאירוסין יש דבר אחד שאין בנישואין. באירוסין יש את הכמיהה. אדם שמאורס, כל מחשבתו וענייניו סובבים סביב אשתו לעתיד. והיא לא זזה מדעתו. כל הזמן הוא כבר חכה לרגע שבו הוא יגיע איתה לחופה. הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל שבעתיד, כשתבוא הגאולה, המצב בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא יהיה באופן הזה שכל הזמן תהיה שאיפה לא בלתי פוסקת למצב כמו בחופה. לשמחה, לאהבה, לקרבה, כל דבר שרוצים להגיע כשמגיעים לחופה. טוב, אנחנו בשיעור שלנו היום, אנחנו נעשה מה שנקרא שידור חוזר. השיעור שלמדנו בשבוע שעבר, אני חשתי שהוא היה בערפילי טוהר. הוא היה מעל הבינה שלנו. וככה אני הרגשתי שמי שהיה בשיעור לא היה איתנו. כל אחד היה בעולמות עליונים אחרים. אז אנחנו נעשה חזרה על מה שלמדנו בשבוע שעבר. בכלל טוב לחזור. אבל פה בשיעור אנחנו נחזור היום על הדברים שלמדנו בשבוע שעבר. רק לפני זה נזכיר מה שנאמר בתורה. הקדוש ברוך הוא מצווה בתורה שיהיה עץ פרי עושה פרי למינו. כלומר, בטבע בראשית, הציווי למעשה בבריאה היה שהעץ יהיה בעצמו פרי וגם הוא ייתן פרי. דהיינו, כמו שחזל אומרים, טעם העץ כטעם הפרי. אדם היה מברך, בורא פרי העץ, ואוכל את הקליפה שלו, או את הגזע שלו, או את הענף שלו, והטועם טעם פרי. לאו דווקא היה צריך לאכול את הפרי. ואחר כך אנחנו רואים, שכשהארץ, האדמה מוציאה את העצים, כציווי השם, לכאורה יש עבירה על רצון השם. האדמה לא עושה מה שקודש ברוך הוא ציווה. כתוב, ותוצא הארץ, עץ עושה פרי. אבל העץ עצמו נשאר עץ. כלומר, מי שהיום ינסה לאכול עץ, לעניות דעתי, יהיה לו לא טעים. אז איך זה יכול להיות שנברא עושה מה שהקודש ברוך הוא לא מצווה אותו? טוב, זה ברור לנו, אנחנו רואים על עצמנו, שיש בחירה, אבל זה באדם. לאדם יש בחירה חופשית, אבל לאדמה, מה לאדמה בחירה? אין לה בחירה. זאת אומרת שיש פה איזה שני מצבים שונים בהתגלות של הנגלה והנסתר בבריאת העולם. הזוהר הקדוש לוקח אותנו להבין מה היה הצד הנסתר של הבריאה, כי אנחנו יודעים שכל מה שנברא בששת ימי הבראשית, למעשה היום אין כמותו. יש כדמיון לו, יש דומה לו, כי אחר חטא עץ הדעת, הכל השתנה. הכל השתנה. למשל, אם פעם היה במציאות עץ הדעת טוב ורע, היה עץ עם פירות. ועץ החיים היה עץ, כפשוטו. אבל מאז החטא, זה התהפך לדברים רוחניים, דברים אחרים. לכן כשחזר מנסים להבין מהו עץ הדעת טוב ורע, אנחנו רואים שיש מספר שיטות. אחד אומר חיטה, אחד אומר גפן, אחד אומר תהנה. כי היום, במציאות שלנו היום, אין עץ אחד שיש בו טוב ורע, אלא בכל העצים כולם. יש שינוי. יש בהם גם קליפה וגם פרי. אבל אז, בזמן שהאדם הראשון נברא, כל העצים היה אחרים. כל המבנה הגשמי אז היה שונה מאשר היום. לא יודעים. אבל כנראה שהעצים היו כאלה שכמו שהיה הציווי האלוקי.
יש תמונות באינטרנט.
מה?
יש תמונות באינטרנט.
כן, יש תמונות באינטרנט. נו, אפשר לבדוק. אתה מקיש שם גן עדן, אתה תראה תמונות. מה שיכול להיות שהיה אז, זה נורא פשוט. כשהעצים היו עץ פרי, עושה פרי. כן. זה היה במציאות עד החטא. כשזה היה החטא, אז הכל נגמר. הכל השתנה. וזה מה שחז"ל אומרים, שברגע שהיה חטא אדם הראשון, והאדם גורש מגן עדן, אנחנו רואים דבר נורא מעניין. אנחנו מתחילים קצת להמשיך בדברי הזוהר, אז אני אצמצם. בתורה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כותב, שמה הוא עושה? כתוב שויגרש את האדם מגן עדן, וישם את מה? לאט החרב המתהפכת לשמור את הגן. למה צריך לשמור? כדי שלא יבוא האדם, ואחר מעץ החיים וחי לעולם. זאת אומרת, שבמציאות הזו שהיא עכשיו נסתרת מאיתנו, מה יש? כמו שהיה פעם, אבל זה רוחני היום. זה לא גשמי. אוקיי? זה אחרי החטא.
לא, זה לא אוקיי.
למה לא אוקיי? בוא נסביר.
כי האדמה לא אשמה, השם בן אדם. אם האדמה עשתה את מה שהשם ביקש, ובאמת ברא, אם היא הוציאה את הפרי, שכולו עצי פרי, שכולם היו פרי, ואחר כך בא בן אדם ועשה מה שעשה, האדמה לא אשמה בכלום.
אז בוא נסביר לך למה כן. היא לא אשמה, אבל היא נושאת במחיר. משום שכל הבריאה כולה, בשביל מה היא נוצרה? בשביל האדם. כמו שכתוב בגן עדן. אנחנו רואים שכשיש גן עדן, כתוב, ואדם עין לעבוד את האדמה. אז מה יש מזה? אין כלום. אין תועלת. כלומר, הכל נברא בשביל. ואם בשביל לא בסדר, אז לא צריך גם את זה. כלומר, האדמה, כתוב, שהאדמה מתכללת בעבורך, כלומר, בגללך. מה לעשות?
החטא של העצים הוא היה לפני שבכלל נברא בנדל.
נכון. יפה, יפה, רגע. אנחנו נסביר. נסביר. החטא של העצים היה ביום חמישי. שעד נבראו העצים. האדם נברא ביום השישי. כבר שם האדמה לא, בניגלה לא עושה את מה שהיא מצוות. בסדר? אז עכשיו הזוהר הקדוש מסביר לנו מה העניין בזה. טוב?
היא
יוצרת עץ עושה פרי, נכון, היא לא עושה עץ סתם פרי.
כלומר, העץ שעשתה הוא
עץ. עץ, כן, עץ. אבל עם פירות, כן, אבל הגזע לא. עכשיו, אז מסביר הזוהר הקדוש ונראה את זה בפנים. אנחנו למדנו שמה זה העץ הזה? מה היה, מה שם המאמר שלנו בכלל? אנחנו לומדים איזה כמה שבועות מאמר, איזה כותרת היינו נותנים לו? על מה הוא מדבר? על מה הוא מדבר? יפה, מאמר השושנה, הוא מדבר על השושנה. עכשיו, מה זה השושנה הזאת? אמרנו שהשנה הזו זה כנסת ישראל מצד אחד, כן? ובואו נראה עכשיו מה זה. אומר הזוהר הקדוש, ודא יקרא עץ. כלומר, ההוא ברית, אותו ברית יסוד, שהוא נכנס בשושנה. ואנחנו אמרנו, שעל מנת שהשושנה שהיא המלכות תוכל להשפיע שפע למטה, יש בה, איתנו, יש בה שני מהלכים שצריכים להיות בה על מנת שתוכל להשפיע. האחד, להפוך אותה לכלי, שתהיה כלי על מנת לקווה. אחר כך, אחרי שהיא נעשית כלי, אפשר לתת לתוכה את השפע כדי שהיא תוכל להמשיך ולהשפיע הלאה. לכן אומר הזוהר הקדוש שדה יקרה עץ. כן, מה פירוש? זה נקרא עץ. עץ עושה פרי אשר זרעו בו. אנחנו בדף י' א', ודה יקרה עץ עושה פרי אשר זרעו בו. המצב הזה שבא זעיר אנפין בייחוד השני מתחבר אל השושנה ונותן בזרע, זה הכוונה עץ עושה פרי אשר זרעו בו. במי זה בו? במי זה בו? במלכות. השושנה עצמה. שעכשיו יש לה זרע שהיא קיבלה מזרע אנפין. בסדר? ולכן אומר הזוהר הקדוש, מה זה ברית? אנחנו יודעים שברית, מי זה ברית? מי קרוי ברית? צדיק. נכון? צדיק יסוד עולם. כי זה המכונה ברית, זה היסוד. עכשיו, וזה רק בהתחלה, בייחוד הראשון. כשהייחוד הראשון של זעיר אנפין, כאשר אמרנו, ואני מזכיר, תזכרו, שמבינה יורד השפע דרך זעיר אנפין, אבל תמיד הוא מתלבש עד הוד. הוא לא יורד מהוד ולמטה. ואחר כך הוא מגיע ליסוד, בצורה הזו, עד הוד של יסוד. ואז כל המבנה הזה שהוא זעיר אנפין נכנס לתוך המלכות, עד איפה? עד הוד. תמיד. עד הוד. ואז למעשה, מה קורה? הוא נותן בה את הזרע. זה הייחוד הראשון. סליחה, אז הוא בא עד הוד וזה הייחוד הראשון. הוא עוד לא נותן בה זרע. זה הכנת הכלי. מה בא אחר כך? הייחוד הבא. ואז למעשה הוא יורד לאן? ליסוד. נכון? ליסוד של המלכות, כדי לתת בה את הזרע. מי נותן זרע? יסוד. מה זה יסוד? זה צדיק. בסדר? כלומר, הייחוד השני זה מעשה ירידה מהוד ולמטה. מה שעד עכשיו לא היה. עד עכשיו היא הייתה מתלבשת רק עד הוד, עכשיו יורד עד יסוד. וכל זה, הוא נותן בה, מה זה הזרע הזה שאנחנו מדברים, הוא נותן בזרע? זה אותם חמש גבורות, אותם עלים תקיפים שנמצאים מלמטה, שהם חמש עלים, שהם יורדים לתוך מיסוד אל המלכות, שלמעשה העלים הללו, הם אותם גבורות שדיברנו עליהם, שפחדנו מהם בהתחלה שזה גבורות, מתברר שזה החיות ועצם למעשה העצמות של המלכות, שבלעדיהם אין לה חיות. וזה לא מפחיד בכלל. זה דבר טוב שיש אותם. ולא רק זה, הם גם נקראים תקיפין. חמש עלים תקיפין, הם חזקים. ולמה הם צריכים להיות כאלה? כי הצדיק הזה, שמה שנאמר בתורה, עץ, פרי, עושה פרי, לא נאמר על היצירה החיצונית שיהיה עץ כטעם הפרי, אלא מדובר על מה? על מה מדובר? על זעיר אנפין, שהוא העץ, שהוא יורד לתוך המלכות, והוא עושה פרי, זה הזרע שהוא נותן למלכות. שהזרע שלו הוא הפרי, משום שזעיר אנפין עושה אותה בהתחלה כלי, כדי שתוכל אחר כך לקבל את הפרי, שזה הזרע. שנעשה בה פרי ממש. כלומר, בתוך המלכות הזרע הזה הופך להיות מה? פרי. ותכף נבין מה זה הפרי הזה. אבל רק שם הוא הופך להיות פרי. אז מה שכתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא אומר, תוצא הארץ, עץ פרי, עושה פרי, הכוונה לא לעץ שטעם העץ כטעם הפרי, כפשוטו, אלא פה מדובר על ההנהגה הרוחנית של זעיר אנפין, שהופכת את המלכות להיות כלי, שזה עץ פרי, שזה הוא, כוונה למזה, ואז עושה פרי מזה, אחר כך מזה עושה פרי השני, זה המלכות. אז עכשיו הכל בסדר, תראה, נראה למה הכל בסדר.
בסדר רק להסביר את למה זה יצא.
יפה, אבל זה גם בסדר, לא, זה בסדר שמסביר למה הארץ עשתה רק עץ, עושה פרי. תכף נבין מה הבעיה הייתה לפני.
לא, זה לא בסדר, כי הקדוש ברוך הוא אומר שגם העץ יהיה פרי.
רגע, רגע, אז רק שנייה, נגיע בהמשך. ולכן, זה שהכתוב משנה בתורה, דכתיב, אנחנו הופכים דף ליוד ב', עץ פרי, עושה פרי למינו אשר זרעו בו. כן? עכשיו בוא נבין את הקושייה. וכאן לא הזכיר עץ פרי עושה פרי, אלא עץ עושה פרי. אז לכאורה קשה, כמו שהרב בועז אומר. רגע, אז איך זה מסביר? קדוש ברוך הוא אומר שיהיה עץ פרי עושה פרי, ונהיה לנו רק עץ עושה פרי. אלא ודאי כמו שפרשתי, שמה הייתה הכוונה? הכוונה בעץ עושה פרי מי זה? זה בדיוק מה שהיה. עץ עושה פרי זה זה. וזה הוא עץ שהוא צדיק. ומה הוא עושה פרי? זה הכלי הראשון. ואחר כך הוא נותן את הייחוד השני, שזה זרעו בו. ולכן אנחנו רואים שהתורה משנה, כי הפעולה של זעיר הנהגה, של זעיר אנפין, היא בנסתר, היא בתוך המלכות, וכלפי חוץ רואים רק את מה שקורה עם המלכות. כי מה עושה המלכות? היא משפיעה החוצה, היא משפיעה לתת. אז זעיר אנפין נותן איפה? בתוך המלכות. לכן יש עץ פרי, שזה זע. ועושה פרי זה מה שהוא נותן בתוך המלכות, שמזה נוצר עץ פרי. ברור כאן איך זה מסתדר? אם לא, אנחנו נחזור.
אני לא מגיז עונה לשאלה.
אז בואו נחזור. נעשה גם.
יש שאלה. הקדוש ברוך הוא כתוב שהארץ צריכה להוציא עץ פרי עושה פרי.
נכון.
ובפועל כתוב ותוצא הארץ עץ עושה פרי. נכון? אז זה השאלה של חז"ל. לא רק שלה, זה חזר אומר, זה מפורש. היה פה חטא של הארץ, שהיא לא עשתה את מה שנצטוותה. זאת אומרת שמבחינת הכוונה העליונה, הייתה אמורה להיות, היה מצב שאמור להיות שגם זה בעצמו, יהיה בחינת עץ פרי, והזה בפועל הוא רק עץ. כלומר, הוא בלי פרי. ובמלכות יש עושה פרי. זאת אומרת, שאני שואל, מה הכוונה מבחינת שהזה הוא פרי? זה בעצם אין פה תשובה לזה.
יש תשובה, אני אענה לך מה שאנחנו צריכים לראות בהמשך, אבל אני אקדים את זה לעכשיו. בקצרה ואני לא ארחיב. מה שהכוונה שצריך להיות עץ עושה פרי, כמשמעותו כן הוא. קודם כל נבין. כתוב תוצא הארץ. הארץ מה זה? מלכות. נכון? כלומר, הארץ זה מלכות. אז הארץ מוציאה פרי, כמו שהיא מצוות. נכון? השאלה היא למה היא לא יצא עץ פרי. נכון? אומר הזוהר הקדוש, תשים לב. כן יצא עץ פרי. כי מה התפקיד של העץ פרי הזה, לפי מה שעכשיו הסברנו, במבנה של הירידה שבשני ייחודים. מה התפקיד של העץ פרי? לעשות מה?
לעשות כלים.
בייחוד הראשון להכין כלים. למה?
לעשות פירות.
לעשות פירות. שהפירות מה הם? הייחוד הבא, נכון? יפה. זאת אומרת שבפועל כן זה נעשה. הזר אנפין יורד לתוך המלכות, מכין את הכלי, ייחוד שני, נוצר פרי.
אז מה החטא הארץ?
מה?
אז אם זה מה שנעשה וזה מה שצריך להיות, אז מה החטא?
או, אז בואו נמשיך בדברי הזוהר ונראה את זה בפנים. השאלות שלכם נפלאות. נעשה לחיים, נעשה לחיים.
לחיים, לחיים.
מזל טוב, מזל טוב.
מזל טוב. מגיעים לשער הנון.
אז יש עוד 49. לחיים, לחיים, ירצון. כתוב שביום... כתוב שביום שבו יום הולדתו של אדם, כתוב בספרים הקדושים, שבאותו יום שאדם נולד, אז מזלו מתגבר. יש לו יום אחד שיש לו כוח גדול יותר מבחינת המציאות, מציאות הרוחנית לגדול, היא גדלה יותר. וטוב, אז מה לעשות? אני לא מתווכח אף פעם עם ספרים קדושים, ובטח לא עם דברים של אנשים גדולים ממני. ויודע, המזל הוא גדול יותר. אנחנו יודעים שישראל הם מעל המזל. אז מה העניין של מזלו מתגבר? חז"ל מצד אחד אומרים שישראל אין להם מזל, מצד שני מזלו מתגבר. אלא שבאמת הכוונה היא שמה זה מזל? מזל שליטת כוכבים. ולישראל יש השפעה של הכוכבים. עובדה שיש שפל, יש גאות, זה דברים שזה בהשפעה של הירח. יש השפעה, אבל אין השפעה על נשמת יהודי מצד המזלות. כי אדם, היהודי, יש לו בחירה. ויהודי יש לו בחירה, אין לו עניין שהמזל שולט בו. כי אם המזל היה שולט בו, הייתה טענה אמיתית, לבוא ולהגיד לקודשא בריך הוא, סלח לי, מצטער, זה לא אני, זה הכוכב. וזה לא קיים, כבר הרמב"ם מתעסק עם זה גם במורה נבוכים, והרבה מחכמי ישראל. אבל ישראל מעל המזל. כלומר, מצד אחד במזל זה בדברים של הטבע מסביב, אבל מבחינת המציאות האלוקית של האדם ונשמתו, הוא מעל המזל. והנה, יש דבר שנקרא נוצר ונקה. שהנוצר ונקה במידות של מיכה הם מזלה הילאה. והמזל העליון בוודאי שיש לישראל. אנחנו יודעים שאדם מתחיל, נכנס לשנה חדשה, יש מנהגים שונים. קודם כל, אני נורא שמחתי שבדיוק ביום שאני מחליף ספרה, כך קוראים את זה היום, אני פשוט יצא מנשמה שיש לי שיעור בזוהר הקדוש. אני לא יודע אם זה רמז, אני לא יודע אם זה סוד, אני לא יודע אם זה פשט, אני לא יודע אם זה דרש.
זה במציאות.
אנחנו יודעים שדרכו של האדמור זצ"ל היה להיות קודם כל במציאות. יש שיעור. אחר כך אתה רוצה לתת בהם סימנים, אז גם על זה הוא היה אומר, שיש רק אדם אחד שראוי שייתן סימנים. כך הוא היה אומר. כשהיו באים אליו אומרים כל מיני סימונים, סימן כזה, היה אומר, לא יודע. אני מצאתי רק מקום אחד שבו כתוב שמישהו נותן סימנים. אתם יודעים מי זה? רבי יהודה. בהגדה. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. זהו. אז הוא אומר, אם אתה רבי יהודה, תן סימנים. אבל אם אתה לא רבי יהודה, אל תתן סימנים. אתה יכול להגיד, תשמע, זה רעיון יפה, יש בזה איזה רעיון, אבל לתת סימן? לא, לא כל אחד רבי יהודה. ורבי יהודה אנחנו יודעים שהוא ראש המדברים בכל מקום. כך כתוב. אז תשאלו אותי, הרי בהרבה מקומות בגמרא מופיע באמצע הדף סימן. ופתאום איזה כל מיני מילים לפעמים בלי משמעות. אז הנה אתה רואה, נכון. נו, בסדר. אז הגמרא נתנה סימן. אז אם אתה כמו הגמרא, תן סימנים. זה אותו עניין. מה הפשט בזה? הפשט בזה, שהמושג סימן זה לעשות משהו שהוא אמור לבטל הפסק. הפסק במחשבה. דוגמה לזה אנחנו מוצאים בהלכות שבת. כאשר אנחנו בוצעים על הלחם, כתוב בהלכה, שעל מנת לצמצם זמן הפסק בין הברכה לבין האכילה, לצמצם את הזמן למינימום, אני לפני שאני מברך, אני עושה סימן עם הסכין בלחם, במקום שבו אני עומד לפצוע. ולמה זה? כדי שאחרי הברכה, לא יצא מצב שאני מזיק את החלה, לא, מכאן, מכאן, אז יותר נעים, יותר נחמד, יותר אפוי, פחות אפוי, לא. אלא מיד, אני יודע כבר מראש, כלומר, בחרתי לפני הברכה, עשיתי סימן, ומיד אני חותך לצמצם. כלומר, מטרת הסימן הוא ליצור מינימום הפסק במחשבה. אבל בואו נשים לב. מה זה סימן? כשאנחנו מסתכלים על המילה סימן, יש לנו את האות סמך ואות יוד, שזה נותן לנו עין. נכון? 60 ועוד 10, 70. מם ונון, 90. סך הכל 160. נכון? 160. מה העניין של 160? אז קודם כל זה קו אוטובוס. זה לא פשוט. זה סימן. יש קו אוטובוס. 160. אבל כשאנחנו מסתכלים, אנחנו שמים לב שהמילה סימן, יש כמו שעשינו חשבון פשוט, של 60 ועוד 10, 70 ו-90, אבל יש, שאמרנו שזה 160, אנחנו רואים למעשה שיש פה עניין של נס. תסתכלו איך. כאשר אנחנו כותבים 100 בשני נונים, יש לנו נון בקצה אחד ונון בקצה שני וסמך באמצע, אנחנו רואים שזה נותן לנו את המילה נס גם מימין וגם משמאל. מה העניין של נס? שפת אמת אומר שנס זה להתנוסס. נס עניינו לרומם, דגל. לכן סימן זה דגל. ודגל משמעותו שאדם יודע לאן הוא שייך. אנחנו קראנו הפרשה בשבת, קראנו. איש על מחנהו ואיש על דגלו. כל אחד ידע בדיוק בבירור למי הוא שייך. לכן, רבי יהודה יכול לתת סימנים. כי היה ברור מאוד למי הוא שייך. מי שרוצה רק להבין קצת ממה שהוא נתן בסימנים שם, שיקרא את הפירוש של רבי שמשון מאוסטרפולה. בהגדה של פסח זה מופיע, ויבין מה זה הדש באחב, ויראה שזה, או-הו, סימנים גדולים מאוד. אז לכן ביום ההולדת של אדם, זה יום שבו הוא צריך לתת סימן למי הוא שייך. ודגלו עליי אהבה, שהדגל יהיה של אהבה לקדוש ברוך הוא. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו בתורתו. יפתח את ליבנו בתורתו ואהבתו. ושאנחנו נזכה להגיע לראש וראשון יום מתן תורתנו, יסוד קיומו הנתחי של עם הקודש בעוד 3 ימים. אני לא יודע להגיד תודה לקודש ברוך הוא על היום הזה שבו באתי לעולם דווקא ב3 ימי ההגבלה כהכנה לקראת מתן תורה, ואני לא מבין ודאי למה דווקא בימים האלה, אבל זה ימים שהם מסוגלים, כך אומרים, שימים הללו הם ימים שבהם האדם כבר יש לו את כל מה שכבר היה צריך לתקן בכל הספירה. כבר אמרנו את זה פה בהתחלה, שיוד והוד הוא כבר לקראת סיום 6 ספירות, כבר זה כולל הכל, חוץ מהמלכות עצמה שנקבל בחג השבועות. אז אני רוצה לברך אתכם פה בשיעור, לכל מי שישמע, בכוח מזלה שגובר היום, שבחג השבועות הבא עלינו לטובה, שאדם, כל אחד במקומו ואיפה שהוא יהיה, יוכל, אולי נשמע תמוע, אבל בכל זאת אני אגיד, כי אני חושב שזו ברכה גדולה מכולם, שיזכה לשמוע קצת, אפילו קצת, כל אחד לפי הדרגה שלו, את הבת קול שיוצאת מהר חורב. אבל שישמע את זה לפחות פעם בשבוע. כל השבוע עובדים קשה. בשבת, שילך לישון, שישמע את בת קול, יוצאת מהר חורב ואומרת, מה שהמשנה אומרת בפרק ו' באבות, ואי להם לבריות מעלבונה של תורה. שישמע את כל חייו, פעם בשבוע. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם שפע טוב, ויקבל את תפילתי ובקשתי. כי זה יעורר אותנו למשמעות של תורה, לפחות בסוף שבוע, בימים טובים, שאנחנו לא עובדים. כדי שבימים האלה אנחנו נמצא אותם בתורה ומצוות. אז שיהיה לחיים, לחיים, לחיים. מי שמברך שהכל עכשיו לא יוכל לאכול עוגה, אז מי שרוצה לאכול עוגה יברך מזונות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו.
לחיים, לחיים.
חיים, אנחנו זוכרים אותך שתזכרים.
נו, עכשיו כמו שאומר האדמו"ר, תכלס. אנחנו חוזרים למציאות. אומר הזוהר הקדוש, למעשה, אני קורא בפנים, כאן לא הזכיר עץ פרי עושה פרי, אלא עץ עושה פרי, כמו שאתה שאלת, הרב בועז. אבל שים לב, אשר זרעו בו, מה שכתוב בפסוק אשר זרעו בו, אומר הזוהר הקדוש, זה הטיפת זרע שנשארת כל ימי חייה איפה? במלכות. נכון? כי זה כבר הייחוד השני. כדמיון, שיעור שבאיסה. השיעור שבאיסה תמיד נמצא. באיסה. עכשיו, שכל הבנים, וזה דבר גדול וחשוב לנו, הורים, דבר גדול, שכל הבנים שתלד אחר כך, לוקח כל אחד מאותו חלק, הרוח הראשון, הזיווג הראשון שהיה בין זעיר אנפין למלכות. זאת אומרת שלמעשה כל הייחודים שיבואו אחר כך מהמלכות, בתוך המלכות, יקבל חלק מהייחוד השני של זעיר אנפין. הייחוד הראשון, סליחה, של זעיר אנפין, הייחוד הראשון שעשה את הכלי. ואז מאותו רוח קדמה, אותו הרוח הראשון, הוא לא ראוי להוליד. אנחנו יודעים שבתולה לא יולדת מביאה ראשונה. נכון? אין אישה מתעברת מביאה ראשונה, הכוונה לבתולה. אלא ייחוד ראשון הוא הכנה לשאר הייחודים שהם יעשו פירות. ולכן, אותו אור, אותו ירידה שזעיר אנפין, שהשפיע עד הוד שהוא לקח מבינה, אתם זוכרים בייחוד הראשון? אתה זוכר? והוא יורד עד הוד, ועכשיו הוא ירד ליסוד, והזריע את מלכות, למעשה הפך אותה להיות מעכשיו מה? כזו שיכולה להוליד ולתת פירות. בסדר? ולכן זה נאמר בתורה, אשר זרעו בו. במי? במלכות.
אז למה זה לא בא?
תכף, מצוין. אני בכוונה הדגשתי, יופי ששמת לב. אשר זרעו בו, משום שכל מה שיבוא אחר כך, ממה הוא ניזון? מאותו זרע הראשון ששייך למי? לזה.
כלומר, מהזיווג השני.
מהכלי, נכון. כל הזיווגים שיבוא אחר כך, היכולת שלהם להביא פירות נובעת ממה? מהזרע שלו. נכון, הראשון. מהראשון. הזרע השני, הזרע הראשון הפך אותה לכלי, זה הביאה הראשונה. אחר כך עושה פרי, זה הביאה השנייה כבר. הביאה השנייה לוקחת את הכוח שלה ממה? מהביאה הראשונה. מהטיפה הראשונה. בסדר? עכשיו, כל מה שיבוא אחר כך ניזון ממה? מהביאה הראשונה. זאת אומרת, לכן אמר זרעו בו. זה אומנם במלכות, אבל זה שייך למי? לזה. לכן אמר בו. בסדר? ועכשיו נבין את מה שכל הקושיות פה תכף הסתדרו. ולכן, היי אור זרה לקודשא בריך הוא בגינה דעדנוי, את האור הזה זרה הקדוש ברוך הוא בגן עדן, בייחוד הראשון, שבו נאמר עץ פרי עושה פרי. ועביד לי שורין שורין חומות חומות, כלומר, יצר אצלו בגן הזה. נו, מה הוא יצר?
חומות.
חומות, הגנות. על ידי היי צדיק דיו גינתה דגינתה. כלומר, הוא הגנן של הגינה. הוא אחראי על הגן עדן הזה. ונטיל אחר כך להי אור זרוע, וזר עלי זרוע דקשות. ואז הוא זורע במלכות את זר האמת, ותכף נבין פסוק שאנחנו אומרים, עוד מעט נגיד בראש השנה, כן? והוליד והצמיח, והוא מוליד ומצמיח ועביד פירות ועושה פירות, ומהם העולם ניזון, וזה מה שכתוב, אור זרוע לצדיק, כלומר האור הקדמה הראשון זרוע למי? לזה. לצדיק. והכתוב בפסוק, וכגנה, זרועה תצמיח, זה על מי? על המלכות. והשת, הוליד ועביד, הביד, אז היא מולידה, ויש פירות. כלומר, הקושייה ששאלנו, איפה האדמה עושה מה שנצטוותה, אנחנו רואים שהיא עשתה מה שהצטוותה. אלא שהציווי של תוצא הארץ, עץ פרי עושה פרי, התייחס למי? לזה. והוא באמת עשה פרי. זה הכלי הראשון, שהוא מזריע את המלכות, שזה הפרי הראשון. אחר כך יש ייחוד שני, שהיא האדמה עושה פרי.
אז מה הבעיה?
אז עכשיו כך, מה חז"ל אומרים, מהו החטא? שכאילו באים בטענות על האדמה שעשתה חטא, נכון? אבל בואו נראה בהמשך. והוא זרע.
אתה לא רוצה לעבור
ל... תכף, אז הסתכלתי לשון. והוא זרע, קיימה באורות ברית ממש. כלומר, אותו הזרע, הכוונה היא לחבט אותיות שהתורה נכתבה בהם ונברא העולם, והה"א אותיות מנציפך. אנחנו יודעים שהה"א אותיות מנציפך, מה הם? הם מצד מה? הגבורות, נכון. שמזכירים לנו את מה? ראש השנה. את החמש שנים תקיפים. שמהם נעשה הכלי של יסוד צדיק. בין בזער אנפין ובין בנוקבה. פתאום אנחנו רואים למעשה שאותן הגבורות, למעשה אותם עלים תקיפים, הם יוצרים מציאות ביסוד גם של זער אנפין, לא רק בנוקבה. וכמו שביסוד צדיק יש 22 אותיות ועוד 5 פעמים, סליחה, ועוד 5 אותיות מנציפר, הוא עדין אחר כך, אחר הייחוד, כי אמרנו שמה שיש אצלו צריך להיות במלכות, נכון? בסדר? אז יש גם אצלה, כי היא קיבלה ממנו. יש למלכות שמיים גם כן חבד אותיות רגילות, מאלף עד תו, ועוד 5 אותיות סופיות, ממנון, פי צעדי סופית וחב סופית, נכון? כל אלה אותיות סופיות. ולכן, זה שאמר, ועוד ברית מיירה בין בתפארת ובין במלכות שמיים, ככה זו הקדוש שומר, זה נמצא גם וגם. ותפארת כולל את כל זה. למדנו את זה, נכון? שהתפארת הוא כל זה. כמו שמצינו ולמדנו גם בעץ חיים וגם אנחנו פה בעצמנו בהקדמה. והנה כל האיברים נעשים ונצטיירים ב-22 אותיות, שהגוף הוא מן האותיות. לכן הערת ה-22 אותיות באו אחר כך ביסוד של זער אנפין, והוא נעשה כלי של זער אנפין בעצמו. אתם איתי? וגם האור של האותיות הללו מתקבצים ביסוד של מי? של מלכות ונעשה כלי. אז אם ככה, מה אנחנו מוצאים? שיש 22 אותיות זכר, שהם הגוף, ו-22 אותיות במלכות, שהם נקבה. נכון? בסדר? אז פה זה גוף של הזעיר אנפין, וזו הגוף ממש של המלכות. וזה גוף של זעיר אנפין, וזה גוף של מלכות. אם כן, כשהם יורדים ליסוד שבמלכות, הם נעשים גם כן כלי יסוד של מלכות. כי זה מקודם היה כלי יסוד של זה. אותו דבר כלי יסוד של מלכות. נמצא היטב שזה שאמר בפסוק, והוא זרע, שהם חבית אותיות, שמהם נוצר עיקר הוולד, כל העולמות נבראו על ידי 22 אותיות שבמלכות. אשר מהם נוצר הוולד, כי זה ההמשך, זה מה שנוצר אחר כך. אז זה אמר, הוא זרע קיימה במלכות, ועוד ברית ממש שלה. ועוד ברית היסוד של מלכות. ממש כמו בזכר. והתשובה לשאלות, בהמשך שאלתם, זה בהמשך הזוהר, אנחנו נעצור כאן, כי אנחנו רוצים לחבר את חג השבועות. השעה מאוחרת, אז אנחנו רק נקרא ואני אסביר מהר. קצת נטעם מחג השבועות. אומר הזוהר הקדוש, ביום הביקורים, מי שרוצה לעיין ברוחב, יעיין בפרשת פנחה, ספר במדבר, זוהר פרשה במדבר, דף ריש נון גימל, כדי שנזכור בצורה טובה, אז זה אותיות גרון בלי וב. רינג, טוב, שיהיה ככה, כל אחד יעשה לו סימנים, כולנו רבי יהודה. וביום הביקורים, אומר הזוהר הקדוש, כן, אומר הזוהר הקדוש, ביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה, כך כתוב בתורה, שזה הזמן שבו חג השבועות, אמר רבי אבא, יום הביקורים, כתוב נאמר יום הביקורים, מה זה יום? אומר הזוהר הקדוש, מן יום? מה זה יום? על איזה יום מדובר? מסביר הזוהר הקדוש שהכוונה יום הביקורים זה דן נהר היוצא מעדן. זה מכוון לנהר שיוצא מעדן, יהיו יומה מעינון בחורין עילאים. כלומר למעשה זה היום שבו נהר, זה יסוד של אבא, אנחנו לא נרחיב כי זה לא השיעור שלנו עכשיו, הוא יוצא מעדן. עדן מי זה אם ככה? אם נהר זה יסוד של אבא, אז מה זה עדן? אבא עצמו. כי הוא יוצא מאבא. נכון? נהר יוצא מעדן. ואם נהר זה יסוד של אבא, אז עדן זה אבא עצמו. ואבא עצמו אנחנו יודעים שזה מה? החוכמה. נכון? כי אמא זה הבינה. לכן אומר הזוהר הקדוש, דיהו יומה מעינון בחורין עילאים. זה היום שהוא למעשה ספירה מאותם ביקורים עליונים. מה זה ביקורים עליונים? זה חיבור נורא מעניין. בין חוכמה ובינה. אבא ואמא נקראים ביקורים. כך אומר הזוהר הקדוש. ודא איהו דאורייתא תליא ביה. וזה מה שהתורה תלויה בו. מה הכוונה? שעצם אור התורה שבכתב מקורה מאיפה? מחוכמה ובינה. ולכן זה נקרא יום הביקורים, היום שבו יסוד של אבא יוצא מאבא שמחוכמה ומתחבר לביקורים זה אמא, ואז התורה מתגלה. ובגין דאי הוא אילנה דחיה, סליחה, ודאי אורייתא תליא ביה, ואז אי הוא הפיק כל רזין דאורייתא בחג השבועות, כל סודות התורה בעולם הרוחני הכוונה, מתגלים. כי מה אנחנו אומרים בחג השבועות? שאנחנו מגיעים למדרגה של שער החמישים, כתר. ואנחנו למדנו כבר בשם הבעל שם טוב, שהכתר הזה מוביל למה? עוד 49. אבל שם כבר מתגלים כל סודות התורה, אומר הזוהר הקדוש. במדרגה הזו. ובגין דאי הוא אילנה דחיה, להיות בזה עץ החיים, סודות התורה זה עץ החיים, פרי דאילנין הצטריכו להייתה, לכן הקדוש ברוך הוא מצווה להביא פירות, של האילנות כאן, שהם ביקורים בשבועות. כלומר, מה הקשר בין ביקורים לשבועות? פשוט. כי בעולמות העליונים יש עכשיו גילוי של ביקורים, גילוי של סודות התורה, שזה אבא ואמא, אז אכן כנגדם בעולם העשייה, צריך להביא ביקורים שהם פירות פה באילנות הללו. ולכן נאמר ביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה וגומר. רבי אבא אמר, יום הביקורים אלה הביקורים העליונים של התורה, לכן כתוב ראשית ביקורי אדמתך תביא. מה זה ראשית ביקורי אדמתך תביא? הכוונה היא שכתוב ראשית חוכמה יראת השם. ראשית חוכמה זה מה? זה אבא. הוא הראשית, אחר כך יש חוכמה. אמר משה רבנו, וזה נקרא מהר ובזה נסיים. משה רבנו עכשיו בא לשיעור, הוא בא לתת שיעור. הוא אומר ככה לאנשים שהיו בחבורה אצל רשב"י. אמר ראיה מהמנה, כגוונה דביקורים לאימהון, כמו שהבכורים חשובים לאימם, לפי שהוא הבן הראשון שלה, אופהכי התקראו פירות ביקורים. ככה ביקורים נקראים ראשונים, בכורים, לפי שהם מתבשלים בהתחלה, והם חביבים על הבעלים שלהם, יותר מכל הפירות שיבואו אחר כך. ולכן, הפירות דאילנין, כי על כל פירות האילן האלה נאמר, כביקורה בתאנה, כמו פרי התאנה שמתבשל ראשון בדרך כלל. מתבשל מהר. והוא חביב. כך ישראל, כך כנסת ישראל, קדמונים ובקורים לקודש הבריחו מכל ומין דאלמה. כך עם ישראל, הם הבכורים, החביבים, האהובים על הקדוש ברוך הוא יותר מכל אומות העולם, שגם אותם הוא ברא. כי הם היו הראשונים. ישראל עלו במחשבה תחילה. היו ראשונים. לכן, החדאו דכתיב, קודש ישראל להשם. לכן נאמר, על הביקורים, תביא בית השם אלוהיך. לכן היא רצון באמת שאנחנו נזכה לחוש בייחודיות הראשונית שאנו בניו של המקום, חביבים מכל האומות, ישראל חביבים, חג השבועות חביב, חוכמה ובינה חביב, העיקר שנהיה ראויים להיות בניו של מקום, חביבים בפני הבריות, וכל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. שבוע טוב וחג מתן תורה, חג שבועות קדוש מיוחד.
אמן. אמן.